כשאני רואה פה את פרופסור דור, אני שומע שהוא הזכיר את הפגישה שלנו לפני 28 שנים. זה למעלה מ-30 שנה שלפחות אני תרתי את ליבי לשים לב לנושא הזה של הפריה, של לידה, וזה התחיל דווקא בצד השלילי, עליו הוזמנתי לדבר עכשיו. בשנת תשל"ו, 4 שנים לפני שפגשתי את פרופסור דור, שבא אליי לנתניה עם התוכנית המפורסמת הזאת, שאז קראו לה הפריות מבחנה, אתה לא אמרת לי את המושג IVF, לא ידעתי מה זה IVF. לפני כן, 4 שנים לפני זה, ביקשו ממני בכנסת לבוא לדיון בנושא של חוק תיקון דיני עונשין, הפסקת הריון. הכינו אז את החוק, מה שאנחנו קוראים חוק ההפלות, 2 ועדות בכנסת עסקו בכך, ביחד, ועדת חוקה, חוק ומשפט, ומה שהיום נקרא ועדת הפנים הייתה אז ועדה לשירותים ציבוריים. בראשה הייתה חברת כנסת המנוחה חייקה גרוסמן. 2 הוועדות פעלו יחד והזמינו אנשים מכל הקצוות, איך אנחנו רואים את נושא האימהות, ההורות, מניעת הריון, הפסקת הריון, איך בונים חוק כזה. הגישו לי טיוטה של הצעת החוק וחשכו עיניי. מה ששם היה, במתוקנות שבאומות העולם, לא היו דברים כאלה. שמילה, השיקולים הסוציו-אקונומיים, כמובן, כלכלי, חברתי, גיל, גיל התחלתי, גיל גבוה, מחוץ לנישואין, לא ממזרות, מחוץ לנישואין, איזה 9 סעיפים היו שבהם החוק יתיר יאפשר, ברגע הזה זה כמו יעודד. אם יש הצהרה דקלרטיבית כזאת של כנסת ישראל שאומרת, וזה לפני למעלה מ-30 שנה, זה הייתה מתירנות בהתגלמותה. היה מאבק לא פשוט, יצא חוק כפי שיצא, אנחנו לא מאושרים איתו, אבל מזערנו הרבה מאוד נזקים. השאלה היא, בין תיאוריה לפרקטיקה, אתם יודעים טוב ממני, הפער לעתים הוא עצום. יש הבדל גדול בין כך היה אומר או כותב לכך היה עושה או מקיים. מוצאי שבת האחרון, עוד לא עברו 4 יממות. אני ברמת אביב ג' נותן הרצאה על חינוך, חשיבות החינוך היהודי לאור המקורות, דווקא ברמת אביב ג' ברחוב תגור. אני יוצא בתום ההרצאה, רוצה לרדת במעלית מהבית ההוא, אישה אחת רצה אחריי, לפי הופעתה לא נראית אישה שומרת שבת, מאוד מאוד לחוצה לדבר איתי משהו. הייתי מלווים, אמרה, טוב, תרדי איתנו. היא באה איתנו, בחנייה, היא פורצת בבכי. בכי תמרורים ממש. אישה שאני לא מכיר, אומרת, תרגי, גבירתי, היא רוצה לדבר והיא לא מסוגלת לדבר. מרוב התרגשות. היא אומרת, אני מסליחה, אני נורא נרגשת. הפלתי את הילד שלי, ואני לא מוצאת ניחומים. ואתה פתחת אליי קצת את הלב בנושא של חינוך ילדים, כל צף נגד עיניי, אני לא יכולה להשתחרר מזה, אני בלחץ, תעזור לי להשתחרר מהמועקה. רציתי כמעט להגיד לה שבעוד 3-4 ימים אני צריך לדבר בדיוק על אובדן הריון מהבחינה הנפשית והאמונית. בדיוק זה הנושא, מן השמיים נפלא. אישה נשואה, ויש לה 2 ילדים. הילד הזה שהיא הפילה הוא הילד השלישי. בספר הרפואה לאור ההלכה, 4 כרכים שערכו הרבנים רלבג ושטרן בירושלים, הכרך הראשון מוקדש כולו לשני נושאים, הפלה מלאכותית והפריה מלאכותית. שם למעשה נדון בסיכום של כל דעות הראשונים, מרש"י והלאה, ממתי הוא נקרא נפש, הילד הזה? אם אתה רוצה להרגיע אישה על אובדן היריון. היא אומרת, אני הרגתי נפש בישראל. והיא נכנסה פה למחלוקת של הראשונים, ממתי הוא מוגדר נפש? משעת פקידה, משעת יצירה, או רק משעה שיצא ראשו? אז הנה אומר שמואל במסכת ערכין, מפורסם שמואל בערכין דף זין, אישה שמקשה ללד בשבת ומתה בלידתה. מביאים סכין, מביאים את היולדת, את החיה, ומקראים, בקיצור, עושים כל מלאכות דרבנן ודאורייתא כדי להוציא את הוולד. אז מחללים שבת בשביל להציל עובר, כי פה לא מדובר על חיי האם, חשש לחיי האמא מתה. רק עובר. עושים הכל. מכאן הסיקו ראשונים מסקנה מדברי שמואל, שכבר בהיותו במאי אמו עובר, הוא נפש שמחללים עליו את השבת, אפילו במלאכות דאורייתא. דווקא הרמב"ן בתולדות אדם, בספרו תורת האדם, והריטב"א, כמו הרמב"ן בפירושו למסכת נידה, הם מסתייגים, אומרים, מפה, מדברי שמואל אי אפשר להביא ראיה. הנושא הוא עדיין פתוח. ממתי הוא נקרא נפש? מכיוון ששם מדובר דווקא בגלל שאימו מתה בלידתה, פה מצילין אותו גם על חשבון חילול שבת, למה? כי הוא כמונח בדיקול אדמיה, הוא כמו מונח בקופסה, הוא רק מחכה שיוציאו אותו מן הקופסה, הוא לא חלק מהוויה אחרת, הוא לא חלק מאימו, הוא לא עבר מעבריה, הוא לא ירח אימו, הוא ישות עצמאית, היום מגדירים את זה ישות משפטית בפני עצמה. האמא מתה, יש לו את קיום שלו, את זכות החיים שלו בפני עצמו, אז צריך לחוש ולעשות הכל כדי להציל אותו. מה שאין כן כל זמן שהם בחיים, הוא בר ירח אימו, הוא עבר מעבריה, כאן יש שאלה אחרת, כן או לא להציל. כך שמהמקרה הזה של שמואל אין להסיק מסקנה, זה הרמב"ן והריטב"א, ויכוח ראשוני, ממתי הוא נפש. המקרה המפורסם כל כך, שנוגע לענייננו לגבי ההגדרה, הוא במקרה בדיוק הפוך. ספר הזיכרון שמכון ירושלים הוציא בשעתו לזכר הרב אברמסקי זצ"ל, מביא את רב משה פיינשטיין, מאמר גדול, זצ"ל. יש שם גם זה מאמר של רב הרשלר, זצ"ל, בדיוק על השאלה הזאת, מהי ההגדרה של עובר, נפש או לא. עובדה שהמפיל את העובר ישראל לא נהרג עליו. בנוח נהרג על העוברין, בגלל שבע מצוות בני נוח שאומרות שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. איזה הוא דם האדם שבאדם? זה עובר במאי אמו. מי ששופך דם האדם שבאדם, דמו יישפך. בנוח נהרג על העוברין. תוספות מביא על האם יש דבר כזה מדם, דבר שכזה, דלעקום אסיר לבנוח יעשו ולישראל שרי, ברור שיש איסור של הפלה. השאלה אם זה דין של רציחה. השאלה אם כדין רוצח הוא חייב מיטה בידי בית דין. כתוב איש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. האם זה כבר נפש אדם כשהוא עדיין במאי אמו? קחו למשל את המשנה המפורסמת באוהלות פרק זין, והרמב״ם מביא את זה בהלכות רוצח ושמירת הנפש, מילה במילה. אישה מקשה ללד, מחתכין את העובר בין בסי ובין בסם כדי להציל את אמא, אבל ברגע שיצא ראשו אין נוגעין בו, כי אין דוחין נפש מפני נפש. אז כבר דין רודף לו חל עליו, הוא כבר יצור, הוא נפש. מתי? כשיצא ראשו. ומוסיף הרמב״ם, וזה טבעו של עולם. הוויכוח שמזכיר אותו הרב פיינשטיין זצ"ל בספרו, בספר הזיכרון רב אברמסקי, זה הוויכוח המפורסם עם היעבץ. זה מתחיל בסימן למד א' של החוות יאיר. רב חיים יאיר בחרך, בעל חוות יאיר, נשאל שאלה על אישה שהרתה לזנונים, אישה נשואה, והיה לה קשר אסור עם מישהו אחר. אז קודם כל היא סיפרה לבעלה, והייתה נקופת מצפון, והייתה נודדת שנתה בלילות. הוא כותב את המילים, ולא נתנה פוגת לבת עינה, בכתה בכי ללא הפוגה על החטא שחטאה, והיא לא הייתה נאמנה לבעלה. וביקשה תשובה, היא ביקשה דרך, היא רוצה לעשות ככה, מתחרטת, ואז עוד נותה לה שהיא כנראה גם בהיריון מהקשר האסור הזה. היא באה לחכם, שהוא מפנה את השאלה לחוות יאיר, היא רוצה את פרי האיסור הזה, פרי הזנונים, להפיל אותו, לקטול אותו. היא לא תוכל להמשיך לחיות עם המחשבה שפה היא הביאה ממזר לעולם. היעבץ אומר, אסור להפיל. והוא עוד סליחה, החוות יאיר. הוא אומר, זה עוד נקרא להוסיף חטא על פשע. עשית פשע של גילוי עריות, אשת איש, ועכשיו את רוצה להוסיף עוד את חטא של רציחה? גם אם הרוצח את העובר בדיני ישראל חייב מיתה בדיני שמיים ולא בדיני אדם, אבל האיסור בעינו עומד, זו רציחה. נחשב לרציחה. הוא אוסר עליה. אותה השאלה דן בה רבי יעקב עמדן בשאלת יעבץ, והוא חולק על החוות יאיר. והוא אומר, הרי אם סנדרין הייתה קיימת, דין ארבע מיתות היה קיים, היא הייתה חייבת מיתה אם היו עדים בהתראה, בבית דין של דיני נפשות סנדרין קטנה. ולפי הגמרא באותו דף ערכין דף זין, אין ממתינין למי שחייבת מיתה אם היא בהיריון עד שתלד. זאת אומרת, היא ועוברה ביסודו של דין נידונו למיתה, עובר קטילה. אם הוא בר קטלה, שלא מחכים עד שיצא לאוויר העולם, אלא היה מת יחד עם הוצאתה להורג של האם, אז מדוע שיהיה אסור לאישה הזאת להפיל אותו? היעבץ הזה תמוה מאוד. הרי לכל הדעות מותר להרוג אישה כזאת? אין דין רוצח למי שיפגע באישה? מה עוד שכל זה מדובר שכשהיה סנהדרין ודנו דיני נפשות, נכון, דין ארבע מיתות לא בטל, גם אם ארבע מיתות עצמן בטלו. אבל מי אומר שיש עדים? והתראה? זדון? ממילא היא לא הייתה עומדת לאנישה כזאת. כולם חולקים על היעבץ. מוישה פיינשטיין יש מביאים, הרב אונטרמן בספר נועם, קובצי הלכות שיצאו אז בצורה מאוד חריפה, אף אחד לא מוצא דרך ליעבץ. הציץ אליעזר הרב ולדנברג זצל ניסה בקרך ת' ללמד זכות על היעבץ, שפה מדובר על ביזיון המשפחה, כבוד המשפחה, פגם משפחה, ופה זה הפגיעה, היא פגיעה באם, ופה יש חשש לבריאותה של האם, עד כדי כך שבשוט רב פעלים באבן העזר סימן ד' ניסה בן איש חי, ניסה לבוא להגיד, אולי יש צד להקל אפילו על מי שבסביבותינו הרתה מחוץ לנישואין, לא ממזר. לא אשת איש, פנויה שהרתה. גם משפחה, כבוד המשפחה, אולי גם מסתכנת בחייה, מהסביבה. הוא לא מתיר, אבל הוא אומר, צריך לשקול את העניין. תראו עד כמה הנושא הזה של אובדן הריון בכל דרך ובכל מצב מדיר שינה מעיניהם של פוסקי כל הדורות. כדי לא לשלול מהאם את הזכות להורות, כדי לא לשלול מנפש או ספק מוגדר כנפש את הזכות לחיים. זכות ההורות של האמא, של ההורים, וזכות החיים של העובר, של העומד להיות נפש אדם. היא כל כך רגישה, כל כך עדינה, כל כך מורכבת, שזה מביא אותי, כשמדברים על הנושא מבחינה נפשית ואמונית, לאותו פסוק שכולנו אמונים עליו. רחל מול יעקב אבינו. בבראשית למד. ואני מבקש להזכיר לכם את דברי בעל העקדה, שהוא לעניות דעתי מוטו לכל מי שעוסק בתחום. ותקנה רחל באחותה. ללאה יש ארבעה בנים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ורחל עקרה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פריבת. חזל, אין אצלה מידה והוא, מידה ואיפה ואיפה. יש שוויונות מלאה. חזל באים בדברים קשים ליעקב אבינו ואומרים לו, וכי כך משיבין למעיקות. היא דיברה אליך במועקה, בכאב, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. אז וייחר אף יעקב ברחל, אתה כועס? מה אתה כועס? הכעס הזה על שומה. כך משיבין את המעיקות, חייך, הוא נענש. כל בניך עתידים לעמוד בפני בנה, בפני יוסף. זה היה בפרשת השבוע, רק לפני 3-4 ימים קראנו, ויחי. כולם עומדים בפניו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את הרעה אשר גמלנו אותו. אותה מילים שאתה יעקב אומר, התחת אלוקים אני, יוסף אומר לאחיו, התחת אלוקים אני, אני אנקום. אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה לחיות לכם אמריו, לשום לכם לפליטה גדולה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שירית בארץ. התחת אלוקים אנוכי, התחת אלוקים אני, זה דברי יעקב, באילו נסיבות נאמרו, ואילו דברי יוסף בנה של רחל, באילו נסיבות הן נאמרו. כך אומרים חזל, מידה כנגד מידה. אבל, באמת צריך להבין את יעקב אבינו. גם הרמב"ן וגם רד"ק מסבירים שתרעומתו של יעקב, ואיחר אף יעקב ברחל, היו על העובדה שהיא אומרת לו, הבה לי בנים. זאת גישה לא נכונה, אומר יעקב. זה בידי? יש בורא עולם. הרופא כל בשר. הוא המפליא לעשות, הוא ואין בילתו ואין זולתו, את צריכה להתפלל אליו ולא לבוא אליי ללחוץ אותי. אני לא מעוניין. לפי הרמב"ן ובשפה קצת שונה, הרד"ק, הבעיה הייתה לפי יעקב, הייתה בעייתה של רחל, נוסח הפנייה שהיא השליחה את יהבה על יעקב בן יצחק, בן אברהם, אתה אשתם יושב אוהלים, יש לך מספיק זכויות שבגללה מגיע לי. הוא אומר, אבל כל הזכויות שלי זה כעין וכאפס, לעומת הקדוש ברוך הוא צריכה לפנות אליו. כמו שאימא שלי הייתה 20 שנה עקרה רבקה, רבקה הכרה, והיא פונה והיא בוכה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבני בקרבה. אז אל מי הם עותרים? זו בקרן זווית זו והוא בקרן זווית אחרת. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. ואת אומרת לי, אני לא רואה שאת מתפללת. תפני למי שצריך להתפלל. אני עמית והחיה, אני מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל, זה אומר הקדוש ברוך הוא באזינו. זה הרד"ק ורמב"ן. אבל בא לעקדה, עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, אומר תשובה מקורית נפלאה. וכאן על הצד האנושי והאמוני, חלילה באובדן הריון. הוא אומר כך, למה יעקב כעס? האישה ואני לא ידעתי שיהיה פה ציבור כל כך גדול של עזרת נשים, התכוונתי לדבר אל חבריי הרבנים שזה, ובכל זאת התכוונתי לומר להם את השבח הגדול הזה לאישה ללא מסו פנים, בחינות. אומר בעל העקדה, האישה נעלה מעל הגבר, מעל האיש. יש לה מעלות או מעלה יתרה מאשר לאיש. הוא אומר, קחו דוגמה פשוטה מספר בראשית, פרשת בראשית. האיש נקרא איש, במקביל אליו היא נקראת אישה, כי מאיש לוקח הזאת. ויבן את הצלע שלקח מן אדם לאישה, ויביאה אל האדם. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. בכך היא שווה לאיש, לכל דינים, לכל משפטים, לכל דבר ודבר. מצוות שלא תעשה שאין הרוב בתורה שאין סמכי, האישה חייבת. מצוות עשה שלא הזמן גרמה, האישה חייבת. מצוות עשה שהזמן גרמה שהיא פתורה, א', לא מכולם היא פתורה. מצה בפסח היא חייבת? ודאי שהיא חייבת. לומדים היקש. כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה, ויש עוד הרבה מצוות עשה שאישה חייבת. יש מצוות עשה כמו הדלקת נרות על הדקה, שמוטלת דווקא על האישה. לא שגם היא חייבת, היא והיא חייבת. זה בוודאי דבר שהזמן גרמה, מאוד. ואלה שהיא פתורה, היא פתורה משום שיש עליה מטלות ומשימות חשובות יותר. אישה שווה לאיש, ובכך יש שוויון מלא ביניהם. זה טייק, אחד אחד. אבל אומר הבעל העקדה, יש לה אישה רמה אחת מיותר גבוהה. יש לה עוד שם. חווה. דווקא אחרי חטא גן עדן, נוסף לשם חווה. למה? אומרת התורה, כי היא הייתה אם כל חי. אז זה לא אחד אחד, עכשיו אישה מול איש, זה שתיים נגד אחד. זה ניצחון של האישה. היא גם אישה מקבילה לאיש, בנוסף לזה, היא גם חווה, ואין שם מקביל לאיש. אנחנו הגברים לא נקראים חי, או חיים, לא כולנו. ולאישה מיוחד הנושא הזה של היותה חווה, כי האימהות, היא ייחודית אצל האישה. עכשיו תבינו, אומר בעל העקדה, את כעסו של יעקב אבינו. את יעקב לא הכעיסה כמובן תביעתה להבה לבנים, בנוסח כזה או אחר, את זה הוא מבין, על זה הוא לא כועס. הוא כעס על הסיפה של דבריה, ואם עין זה כמו אולטימטום. אם עין, זאת אומרת, אם חלילה לא יהיו לבנים, מתה אנוכי. אין לך יהודים מקבילים לשלי? אם אין חס ושלום, את לא תהי חווה, אבל עדיין זכות קיום, עם כל המצוות וכל החיובים שמוטלים עליי, מוטלים עלייך בשווה, את לא פחות ממני. מה זה הדברים האלה? זה מין דיבורים האלה. מתה אנוכי. מתה אנוכי, כאילו בלי להיות אמא, אין לי מה לחפש פה בעולם. זה לא נכון. אני רוצה לעקור מליבך מחשבה פסולה כזאת. וייחר אף יעקב ברחל, זה בעל העקדה. גם אם חס ושלום, בנים לא יהיו לך, והחווה שבך לא תבוא לידי ביטוי, אבל האישה שבך מצדיקה את זכות קיומה בעולם, לא פחות מזו שלי. ולכן אתם מבינים היטב לנפשה של אישה במועקה. זו שהכניסה להיריון קשה עליה, או זו שפגמה באובדן ההיריון, או נפגמה ממנו. וזה היינוהך. ולכן ההלכה היהודית, בשיא הרגישות שלה, ולשמחתנו הרבה, הטכנולוגיה הרפואית, הקדמה של רופאים בני זמננו, בתחום הזה של לעזור רפואים, להיריון, לאימהות, להיות חווה, הם פשוט סייעתא דשמיא שאין דוגמתה. אני לא אנצל את שתי הדקות, אני כבר גומר קודם. תודה, תודה רבה. כשנכנסתי לתמונה, בפגישה שלנו עם פרופסור דור לפני כ-30 שנה, בשנת תש"מ זה היה, באו אליי פרופסור שלמה משיח, דוקטור שוקי דור, דיברו איתי כמה זה חשוב עניין הזה של הפריה חוץ גופית, כי 10% מגברים ונשים בגיל הפוריות סובלים מבעיות של עקרות, רחמנא ליצלן. נניח במושגים של היום, היום יש כ5 מיליון בארץ בגיל הפוריות. זאת אומרת ש500,000 אנשים, 500,000, מבחינת משפחות זה יכול להיות יותר מ500,000 משפחות, כי פה זה הגבר ופה זה האישה והם נשואים, לא זה לזו וזו לזה. מאות אלפי בתים היו נידונים לסבול מהיעדר הריון. לא עוד, לא זה המצב, פרופסור מייזנר. נכון? האחוז הזה ירד פלאים, כי הקדוש ברוך הוא אמר ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, רשות זו, אומר הטור, שולחן ערוך, אומר הרמב"ן בתורת האדם, רשות זו חובה היא. בגדר של קל וחומר מהשבת אבידה. אם שם לא תוכל להתעלם, השב תשיבם לאחיך השור עושה, חמור או סלמה, והשב אותו לו, אתה יכול אותו עצמו, את האדם, להחזיר אל עצמו, להחזיר אותו לחיים, זוהי מצוות עשה גדולה. תעמוד לנו הזכות הזו של הסיוע להורות, תעמוד לנו גם בימים הקשים האלה, שפנינו וליבנו לדרום, עם עין צופייה גם לצפון, שיקוים בנו מאמרו של הנביא ישעיהו. שימו לב איך ישעיהו עומד בירושלים, כאילו הוא עומד בשערי עזה בתש"ט. מה הוא אומר? לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה.